תראו בבקשה את קטע 10. תגידו לי מה אתם מרגישים פה. אומר ככה: מדוע לא הודעתני בני חמודי בפרטי בשיעוריך בקודש וגם בחול? על דבר ההכשרה לאוניברסיטה, הלא אמרתי כמה פעמים שתעשה כנטיית רוחך הטהור. הקווה בחסדי השם יתברך, שכל פנותיך, כאן צריך לזה לא פינותיך, אלא הפניות שלך צריך להיות, הפניות שלך יהיו לימין, וכל מעשיך לשם שמיים, ואיך שתפלס אורחיך בזה יהיה השם עמך. כמובן, עינוגי הפנימי, הנני מרגיש בהתגדלך בתורת השם תמימה בעזרת השם יתברך. כל החול בהמון סעיפיו, לימודיו, ידיעותיו והגיוניו, איננו סוף כל סוף, כי מתודה עוזרת אל הגילוי האידיאלי, אל הקודש אנו שואבים בססום למעייני ישועתו. במקור תורת השם תחיה החיה בקרבנו. אשרם שככה לא, אשרם שהשם אלוקיו. מה אתם אומרים על הפסקה הזאת? תסתכלו ברגע. אתה חושב שזה איגרת, איגרת תיקון? הבנתי, יפה. לא, זה סברה, זה סברה טובה. למה? כי אתה מצפה, מה אתה רואה פה? כן, בסופו של דבר, מה הוא אומר? זה חשוב. אפילו, זה מתודה. תראו, זה ביטויים מאוד מאוד כאלה קלאסיים, נכון? אנחנו לא רואים פה את הלהט הזה של הרב קוק, כשהוא מדבר על החול, בתור איזה משהו שיש לו כל כך הרבה קטעים, שיש בהם איזה מין פאטוס, ממש. שאומר על החול ועל הקודש שבחול, ואפשר להעלות, ואפשר לרומם, ואפשר זה. דברים מאוד מאוד יפים. ופה, ואני אראה לכם עוד קטעים, אני אראה לכם דברים מאוד מאוד יפים. מדי פעם, כל פעם אני אביא לכם משהו. אבל פה אתם רואים איזה מין יחס כזה קלאסי, נכון? רקחות וטבחות, נכון? יש את הקודש ויש הגרא אמר שכל מי שאין לו ידע, איך זה כתוב שם? כולם מצטטים את זה במדעים, אז יש לו פי שבע חסר לו בתורה. אבל כל הדברים האלה הם מבחינת זה טוב, זה טוב שיהיה. עכשיו, אז עכשיו השאלה איך להתייחס לדברים האלה, על הנימות השונות שיש בתוך כתבי הרב קוק. אין ספק, יש נימות, אתם רואים את זה, ותכף אני נקרא אולי עוד קטע. שאלה מעניינת, איך לראות את הנימות השונות האלה בתוך הכתבים שלו. וזה מזכיר לנו קצת דברים שאמרנו לפני איזה שני שיעורים, שיכול להיות שיש ברב קוק כאילו שתי בחינות. בחינה אחת של הרב קוק בקודש העליון, שמחי בקודש קודשי, שהוא רואה את הקודש ואת החול ואת שלושה כוחות מתאבקים במחננו, והקודש הזו בסדרת שלושת הכוחות, וכן ראייה מאוד מאוד עמוקה של הקודש הנסתר. ואז באמת לא אכפת לו אם הוא בקודש או בחול, הוא כל הזמן רואה את הקדוש ברוך הוא. זה בכלל לא, אני פעם חשבתי זה כמו אדם שנוסע בהליקופטר, כן? אז הוא לא צריך ללכת בשבילים, אתם מבינים? הוא בהליקופטר, אז הוא טס, הוא רואה הכל, הוא נוסע, הוא סף. הוא חי בכלל בספירה אחרת לגמרי, או שרב קוק חי בספירה יותר רגילה, כאילו הוא קצת מתקרקע, ואז יש קודש, יש חול, חול זה חשוב, חול זה, אבל אתם מבינים, הוא קבל מעמד של... אז יש לו כל מיני מילים כאלה. הוא אומר החול הוא אזור גידול של הקודש, זאת אומרת אם אתה תיקח את הקודש ולא תיתן לו את החול מסביב, אז הוא הולך ומצטמק, הוא צריך אזור גידול. זה גם יפה מאוד, זה חשוב, אנחנו מכירים את זה, נכון? שפעמים אתה יכול לראות אדם שיש לו עולם הקודש אבל הוא מצומצם, אתה רואה את הדברים האלה. אבל זה לא החול במובן של יש לו ערך כשלעצמו, יש שם איזה משהו, אתם מבינים? עכשיו, אתה יכול לסגל לעצמנו אוזן קשבת, כשאתה רואה קטע שעוסק ביחסי קודש וחול, מאיפה הוא אומר את זה? אתם מבינים? מאיזה מקום? האם הוא המקום הגבוה, נקרא לזה קודש קודשי? ממקום של קודש, שהוא קודש מאוד פתוח, הוא לא קודש, אף פעם הוא לא יהיה קודש סגור, שאומר, עזוב אותך מהכל. לפעמים, אני אומר, יש לו יציאות. יש לו יציאות גם על הנושא הזה שפעמים מעצבנים אותו כל מיני דברים, אז הוא זורק אותם. אבל זה, באופן כללי, אני אומר, כדברים לא כיוצאי דופן, יש שתי נימות. ואז הרב קוק יכול להיות פעם אחת במקום הגבוה, ופעם אחת הוא יכול להיות במקום אחר. אז עכשיו, ההצעה הזאת, היא מאוד נכבדה, כן. אני אומר, הוא אומר פה, יכול להיות, שהוא מקבל מכתב מרב צבי יהודה, הוא מריח שרב צבי יהודה שם מתחיל להתלהב יותר מדי שם האוניברסיטה בברלין. אז הוא אומר לו, יופי, יופי, גם בכל כל מעשה חיים לשם שמיים. נכון? זה משפט מאוד חזק, כן? אבל בסופו של דבר, איפה אתה בדף היועיל? הבנתם? איפה? זה בסופו של דבר, כן.
גם הוא משתמש כאילו במילה מתודה, שזה כאילו מילה ממש לא מתאים, זה כאילו הכלי, החול הוא כלי למשהו,
הוא לא כשלעצמו.
הרב, אפשר להגיד אולי שבעצם זה ההבדל בין הקבצים לבין האגרות. זאת אומרת, יש הרב קוק בחדרי חדרים יכול לעוף בהליקופטר. הוא צריך לתת
הכוונה לבן
שלו,
יכול להיות. עכשיו זה מה שאני חוזר לרוזנק, מה שהוא אמר אז בספר שלו, שאומר יש את הרב קוק, הרב קוק, יש את הרב קוק שמתפלמס, שהוא חי בעצמו, שהוא אז באמת במקום הקצת יותר נמוך. אפשר לקבל את זה. אני חושב שגם באגרות אפשר למצוא דברים יפים. אולי נראה עוד איזה קטע, יש פה איזה איגרת.
השאלה האם בקבצים אנחנו מוצאים דברים הפוכים? זה הסיבה.
יפה, יפה. שאלה שצריך לבדוק אותה. האם בקבצים גם אנחנו מוצאים את הקודש? כן, אפשר למצוא גם דברים כאלה קצת יותר, גם בקבצים.
ומה, זה תלוי איך מה...
כן, אבל זה לא לא רק מתודה, אבל... אחת השאלות שהכי מעניין אותנו, ואני מציב את זה לפתחכם, למרות שהיום אתם ברוך גם בשיעור ב', זה לא נושא שקרוב לכם, אני מדבר על אנשים בדרך כלל, אני מדבר הרבה פעמים בוגרים, ואנחנו דנים בשאלות האלה, השבת הייתה שבת בוגרים, אז דנו עוד פעם בשאלות האלה. האם העולם, וזאת שאלה שהיא באמת שאלה גדולה, מהי ההדרכה הנכונה, לא לאדם שיושב בישיבה וכל היום בין כך עובר מסדר בוקר לסדר צהריים לסדר ערב, אלא מה קורה לאדם שכל רוב יומו, בענייני עיסוק בחולין, ויש לו קצת זמן לעסוק בתורה. ואז השאלה, למה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו? זה ציבור שלם, לא אותו יחיד. האם אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לומר, שמע, עושים דברים חשובים, מעשר על שם שמה, עושים דברים חשובים בסך הכל, אבל אנחנו צריכים לדעת שכל הדברים האלה זה רק מתודה, זה רק מסביב, זה רק עוזר. בסופו של דבר אנחנו צריכים לחפש את הרגע של הקדושה. כי רק שם באמת נתחבר, וכל הניסיונות להתחבר מבחוץ, הם באמת לא יועילו. זאת אומרת, זה לא, זה רעיון יפה, זה הצדיקים יכולים, אולי כשאתה מרחוק אתה יכול לראות, אבל אדם שעובד במחשבים, תגיד לו עכשיו קדושה, זה לא רלוונטי, זה לא... אתה אומר לו את הדבר הזה, הוא מסתכל, הוא אומר, שמע, הרעיון נחמד, אבל איפה אני מוצא את זה פה בתוכנה? כלומר, אני לא מצליח לחבר. זאת אופציה אחת. והאופציה השנייה אומרת, לא, לא. אתה, גם אתה עובד באתר עורך דין, יש מחשבים, אתה מהנדס, אתה רופא, אתה מורה, אתה, לא משנה מה. בכל תחום ותחום שאתה עושה, אתה יכול לחיות בספירה העליונה, ההפך. אתה תראה שהקודש, כל דבר שאתה עושה הוא דבר שיש בו אלוקיות, יש בו משהו, ואתה צריך כל פעם להיזכר, כמו שהחסידים אמרו, צריך באמצע לימוד תורה לעשות הפסקה, ולהיזכר שהכל הוא דבר אלוקים. אז קל וחומר שכך צריך לעשות באמצע כל ענייני החולים, להיזכר, ואתה באמת יכול לעשות את זה, וההפך, ההפך, וזה ירומם אותך, ואתה לא תרגיש, כל פעם שאתה הולך לדברים שאתה עושה, כל פעם תגיד, אני יודע שאני עושה פה דברים גדולים. כל תיקון של, איך אומר רבקום, כל תיקון, אנחנו נלמדנו את הקטע הזה, של עולם, יש בו משהו אלוקי. אני אומר לכם את האמת, זאת שאלה, ש... אין לי תשובה עליה, מכיוון שאני יודע שיש אנשים שיכולים לחיות גם כך וגם כך. וצריך פשוט לנסות לחיות בצורה כזאת ובצורה כזאת, ולראות מה באמת הדרך מהי הדרך פשוט שאפשר לעבוד איתה, שהיא לא רק רעיון נכון, רעיונות נכונים הם טובים, אבל השאלה אם אפשר בשטח לעשות אותה. למשל בצבא. צבא, ששם אין לך ספק שמה שאתה עושה זה דברים טובים, נכון? שזה נכון, שזה צריך את זה, שזה חשוב. אבל בכל אופן, הצבא זה משהו שהוא מתיש. אתה נמצא בשמירה, אתה נמצא בזה, אתה נמצא בזה אימון. אז האם אתה צריך להגיד, שבא, בוא, לא נעשה מזה, זה צורך, זה חשוב, וכולי? או שאתה אומר, אני יודע שאני עושה כאן משהו גדול. אני אומר את הדבר הזה כי גם לפעמים יש אנשים שלקחו את העניין הזה שהצבא הוא דבר חשוב, ונתנו לזה איזה אופי שנשמע כבר קצת, הייתי אומר, טיפה, איזה צורם, שאומר לך, וואו, החגור הקדוש, הרובה הקדוש, אני יודע מה, הרימון הקדוש. זה נשמע קצת...
הרב, על זה נאמר תואר הנשק, לא?
כן. לא, עכשיו תראו, אם אתה בוחן את זה, למשל פה בישיבה פעם היה ויכוח על זה, שחבר'ה סיפרו שהיה להם איזה מפקד מאחת המכינות, אני לא יודע איזה, והוא היה כזה חם, אבל הוא היה בתפקיד בכיר, אני לא יודע, מג"ד, מח"ט. הם באו אליו ואמרו לו, יש תרגיל שמתחיל בשתיים בלילה ומסתיים בשתיים בצהריים. והם אמרו, ביקשו הפסקה לתפילת שחרית. אז הוא מסתכל עליהם ואומר להם, תגידו, על מה אתם מדברים? אתם יודעים מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו מדברים את תפילת שחרית? הצבא, אנחנו הולכים, אנחנו עושים את הדבר הכי חשוב בעולם. מה אתה עכשיו להתעסק עם תפילת שחרית? עכשיו תשמעו, כשאתה חושב על זה, כן? אתה לא יודע, פה כשדיברו על זה פעם בשולחן חדר אוכל, שהיו ממש אנשים שממש התרעמו על זה. אני אומר לכם את האמת, אני לא יכול להתייחס לזה.
העוסק במצוות אותו מלך.
כן, אפשר לומר עוסק במצוות, אבל אם כך, אתה נכנס בצבא, מטולל מנחה, וכשאתה יוצא מהצבא, מטולל מהירים, וזה נסגר העניין. העוסק במצווה, ברור למצווה. אז לא, אז למה זה מצחיק? כי כולם יודעים שיש בצבא מספיק זמן לעשות גם יום בילוי, ויום זה, ויום זה, ויום זה. אז פתאום מנחה ושחריס, זה פתאום. הרי מה זה עוסק במצווה? אתה לא יודע איפה הגבולות פה, זה הופך להיות משהו כל כך בעייתי. וגם הביטויים האלה של, לא יודע, יש כאן משהו שאני לא מצליח להסביר אותו, שהאוזן צורמת.
למה זה נוצר? כאילו
ההדרה. זה הגיוני? זה הגיוני, כאילו שאתה אומר, תשמע, זה דבר של הגנה. אנחנו מגינים על האנשים. עם ישראל, אני החייל ששומר פה, שמע, אתה עושה את הדבר הכי חשוב בעולם.
יש הרבה תחומים אחרים שאלה.
שנייה, מה? אני לא שומע, מה?
צריך לחלק בין מלחמה לבין תרגיל. מלחמה ברור שלא לבקש הפסקה לשחרית.
נכון, במלחמה בטוח שלא. אבל אתה עושה תרגיל של 12 שנים. מצד שני אני רוצה לומר לך, מהצד השני, שגם אני חושב שחבר'ה לפעמים לא מודעים לעובדה שנמצאים בצבא עושים דבר חשוב. הם מתחילים כל מיני דקדוקי עניות של כל מיני הלכות וזה, מחפשים את המפקדים, ולא נתת, איך נתתם לנו לעשות משהו לפני התפילה, וזה כתוב משתי ברור, וזה, כל מיני דברים כאלה. בדרך כלל זה לא אנשי ישיבתנו, כן? למותר לציין שהם, אנשי ישיבתנו, יש איזה נורמליות. זה אנשים אנשי הלכה, אבל איזה נורמליות. יש כל מיני אנשים שרוצים. ותמיד אני מספר את הסיפור הזה של, אני לא אכסר סיפורי צבא כמובן, אבל רק איזה סיפור אחד שמראה כמה דברים מסובכים ומורכבים. יש 1,000 סיפורים שמראים כמה זה מורכב, הצורך הצבאי מול הצורך של התורה והתנגשות ביניהם. ולפעמים אתה פשוט לא יודע מה אתה עושה. אתה לא יודע. אתה חושב שאתה צדיק, אתה יוצא, לא יוצא מרשע, אתה יוצא מטומטם. ולפעמים אתה חושב שאתה רשע, פתאום יוצא שעשית את הדבר הכי נכון. אתה פשוט, כי גם אין לך מידע. הסיפור הכי, האנקדוטה הכי מעניינת, זה שסיפר לי פעם יהודי מעניין שכתב פעם איזה ספר ללכות צבא, שהוא עצמו היה מין בקר בתרגילים דו צדדים כאלה בצבא. והוא אומר שגדוד היה צריך ללחם נגד גדוד וזה, והגדוד התוקף עשה עבודה מעולה, והגדוד, הוא היה עם הגדוד המותקף כאילו, ולא היה להם מושג מאיפה הם הולכים להיות מותקפים, והם היו מאוד מאוד בלחץ, הם לא הבינו איפה הולכים לתקוף אותם. ופתאום מסתכלים במשקפות, ופתאום הם רואים מרחוק רחוק כמה נקודות לבנות זזות שם, הם הסתכלו טוב טוב, ואז הם ראו שיש שם טנקים תחת רשתות הסוואה. מה היו הנקודות הלבנות? החבר'ה עם הטלית יצאו לעשות מניין, יצאו מרשתות הסוואה. עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, זה תרגיל. טוב, זה נהרס את ה... כבר זה גילו את הגדוד התוקף והם הפסידו במלחמה, במרכאות. אבל, אז אתה יכול להגיד, טוב, זה תרגיל. אבל זה מראה לך, אתה לא יודע, החייל הזה לטובו חשב, מה זה מיניין? הצנטר הוא צעק לטנק ממול, הוא יצא לו עם תלית, הוא יודע שברחק של 2 קילומטר מישהו משקפת מסתכל, אז אה, בחייך, אתה לא יודע, אתה כל כך לפעמים תוהה, ולפעמים באים לך בצבא, אני זוכר שאין לי איזה מקום, בא מפקד ואומר לנו, מה שאנחנו דתיים, טוב חבר'ה, אני רואה שאתם מבינים שהכל פה זה פיקוח נפש, נכון? בקיצור, הכל פיקוח נפש, כן, אז קדימה, עכשיו הכל מותר. אתה לא יודע מה לעשות. אז אני אומר, צבא זה דוגמה הכי קיצונית, ששם אתה תוהה בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. אז זאת נקודה אחת שרציתי להראות את המורכבות של התייחסותו של רב קוק לחול, ושבעצם זה מוליך אלינו שאנחנו לוקחים את הדברים של רב קוק ומנסים לחיות גם אותם, שיכול להיות שאנחנו גם צריכים לנוע פה אולי, אנחנו עצמנו, בין צורות שונות של התייחסות, אבל ודאי ודאי לטעמי, לא לוותר על המבט העליון, עד כמה שאפשר, כל זמן שאתה לא עובד על עצמך בעיניים, ולא עושה צחוק, כן, מילים כאלה מוזרות. הייתי אומר ככה, לנסח ככה, אדם שבאמת בתודעה האישית שלו חי באמת בקודש וחול, ולא בקודש קודשים, הוא מתחיל להצהיר הצהרות של קודש קודשים, או משהו צורם. דווקא אני חושב, אנשים שחיים במקום העליון, הם לא מצהירים שום הצהרות, הם לא צועקים על החגור הקדוש או המחשב הקדוש. הם משהו בהתנהלות הפנימית שלהם, הוא כזה, בלי לדבר הרבה, שהם באמת עושים, נעשה מהם לשם שמיים, כן? יש בזה משהו גם צנוע וגם גבוה. וככה אני חושב, ולכן אולי זה צורם. אנחנו חיים ברמה, אתה לא יכול לעבוד על עצמך ועל אחרים בעיניים. אני רוצה להעיר הערה, ובזה לסיים את הנקודה הזאת, דבר שיפיר אמר לי בסוף השיעור הקודם. אנחנו דברים בשיעור הקודם את הסיפור של אותם הביקורת של הרב קוק על אנשים שרוצים להפריד את הקהילות, כן? והם עושים כאן דבר חמור ביותר, אומר הרב קוק, עושים מעשה עמלק, כן? שמזנב את הנחשבים, רוצים לזרוק חלק מעם ישראל החוצה, והוא אומר דברים חריפים ביותר. אמרתי לכם, עושים מעשה המלך, הביטוי הכי חריף שיכול להיות. ואז עלה השאלה, מה ההבדל בין זה לבין העיקרון של הבדלה והכללה? הרי גם רב קוק הודע שצריך לעשות הבדלות. נכון, לפעמים צריך להיבדל. המדרגה העליונה צריכה להיבדל מהמדרגה שהנמוכה. בני האדם נבדלו מהחיות, תלמידי החכמים נבדלו מעמי הארץ, וכו' וכו', תהליכי הבדלה אנחנו עושים כל הזמן. אז למה פה, כשבאים אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים איתם עסק, למה לא להגיד, הם עושים הבדלה, אז מה יש? אז כלומר, מתי מותר לעשות הבדלה, ומתי מותר לעשות, לקרוא לזה, עושים מעשה עמלק? במובן, עכשיו, אז השאלה, באופן פרקטי, מאוד מאוד קשה. ומה שאני עניתי, מה שאני חושב שאפשר לענות, זה מתוך מה נעשית ההפרדה הזאת, ההבדלה הזאת. שם בקטע להבדלה והכללה, אם אתם זוכרים, רב קוק אמר שיש אומנם מרחב חשוך ויש נקודה מהירה, אבל הנקודה הזאת שהיא מבדילה את עצמה, היא בעצם רק מרחיקה את עצמה כדי להגן על עצמה. כי אנחנו יודעים שהצד החיצוני תמיד יש בו משהו כזה אימפריאליסטי שמשתלט. החול יש בו משהו שמשתלט על הקודש, ולכן אם אתה לא שומר על איזה מרחק של הבדלה מבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים, אם אתה לא תבדיל, אז הקודש, החול, הקודש ייכבש לגמרי על ידי החול. יש לחול איזה מין אגרסיביות, מין חיוניות, שיש בה משהו יפה, אבל מצד שני, הקודש בו משהו עדין. במדרגה העדינה צריכה להגן על עצמה על ידי התרחקות מסוימת. אבל ההבדל הוא שהיא עושה את ההתרחקות לא מתוך הכרה שאלה פושעים שצריך לזרוק אותם, אלא מתוך הערכה שיש שם גם דברים גדולים. וזה מה שאומר שם בשורה הזאת, קצת קשה, אם אתם זוכרים, שאומר, הכוחות המפוזרים במרחב מועילים לחלק העליון. זאת אומרת, ההתרחקות היא רק סוג של הגנה מפני צדדים שליליים, אבל היא נובעה עם הערכה כלפי דברים חיוביים שיש. זאת אומרת, וזה דבר אחר לחלוטין. יכול להיות, זה לא לזרוק ולנטוש, אלא להתרחק. וזה הבדל עצום בנטישה, זריקה, מעשה המלט. ביטוי מאוד חרפים שבעצם כאילו אומרים, החלקים האלה לא שווים כלום. הוא מוכן אפילו להרחיק יחד ולומר שרשעת הרשעים מועילה לאמץ את כוחם של הצדיקים. תחשבו איזה ביטוי. הוא לא מדבר על חול כבר. הוא אומר, החיצוניות של הרשע, זאת אומרת, אלא מה? אם אתם זוכרים שאמרתי לכם, השמרים צריכים להיות בתחתית החבית. כלומר, יש צורך בכוחות האלה, אבל הם צריכים להיות קצת מרוחקים. כי אם הם יעלו למעלה, הם יגרמו ליין, שהיין הופך להיות יין, פשוט לא טעים. זה לא, זה יין, תראי, יין שאתה מערבב עם השמרים, פשוט לא טעים. אבל אם השמרים נמצאים בתחתית החבית, כלומר, הכוחות האלה נמצאים בתחתית, זה ההתרחקות, אז אתה שומר איתם על איזשהו קשר, אבל קשר מרוחק, קשר של זהירות. וזה הבדל עצום. זאת אומרת, כל הזמן, האם אתה שומר על קשרים מתוך ריחוק וזהירות, או שאם אתה מנתק קשר ואתה אומר, אין לי חלק ונחלה בכם, אנחנו מפרידים את עצמנו לגמרי. אז הפרדה עם מעשה המלאק, הבדלה, הרחקה, בצורה זהירה ומעריכה, היא דבר שהוא מבורך. וכמובן, הזהירות זה לא דבר פשוט. אמרתי לכם זה, בבתי ספר כשעשו הקבצות, הוא נושא מאוד רגיש. מאוד מאוד רגיש. איך אתה עושה הקבצה? כי כשאתה אומר לי, למשל, הקבצה מתמטיקה זה לא נורא. יש ילדים ראש מתמטי, יש ילדים שלא, אז אומרים לו, טוב, אז אתם תלמדו במשהו אחר. אפשר לעשות זה, זה לא נוראי, כי אנשים מבינים את זה. אבל שהאם אפשר לעשות הקבצה בתורה, מה שנקרא כיתה תורנית, זה קצת בעיה. אז מה, כאילו, אתה לא קשור, בזה איך עושים הקבצות בדיוק? עכשיו, באופן מעשי, זה נכון, יש ילדים שמוכנים לשבת 4 שעות ביום וללמוד גמרא, ויש ילדים שזה לא ילך איתם, הם לא, זה לא בראש שלהם, זה מעצבן אותם. ברור שאתה צריך לעשות פה משהו. אגב, פה בבית ספר היסודי כאן, פעם זה היה בנושא מאוד מאוד בעייתי. היו באים לכאן ילדים, היום אני לא יודע אם זה עוד קיים, אני חושב שכבר לא קיים. היו ילדים, היה נושא של אינטגרציה, שהגיעו לפה ילדים מאזור חבל עדולה, מיישובים למטה, כל יום היו מגיעים איזה 200 ילדים, לא 3-4. זה היה ממש אינטגרציה של הכיתות. ואז כשרצו להקים פה משהו טוב, עכשיו, הכמות התורניות שהייתה בבית ספר הייתה די קטנה. זאת ילד שהגיע לישיבה תיכוני, באמת הגיע, כי היו לו בסך הכל כמה שעות גמרא בשבוע, לא רציני. ואז רצו להקים את הבית ספר שנקרא אורות התורה, באפרת, דאו באזור פה. ואז המנהל שהיה, אז המנהל פה, ממש התרעם, הוא אומר, מה אתם עושים? הקימים בית ספר תורני. אמרו לו, אתה יודע מה, בוא נעשה מה תורני בבית ספר. אז הוא אומר, לא, אני לא יכול. והיה פה ממש בין הפטיש והסדן, מצד אחד הוא אמר, אני לא יכול לעשות כיתות תורניות. ומצד שני, אחרי אנשים אמרו, תשמע, אנחנו רוצים כיתות תורניות, תן לי קצת יותר תורה. אז לא, הלך, הוא קם בבית ספר, היה זה הרבה פרשיות, הרבה דברים מסובכים, ובסופו של דבר הקמו גם פה מגמות תורניות, אחרי כמה שנים, והיום בכלל זה דברים משונים אליו. אבל בכל אופן, אני רוצה לומר שהקבצה, זה ממש ממש, צריך לעשות את זה בהרבה מאוד עדינות. כן. הרבה מאוד עדינות ומורכבות וידיעה שאתה ממש עושה את זה. כל הרחקה מתוך הרבה הערכה ומתוך באמת כוחות משותפים, ולא כאילו לנטוש ולזרוק. טוב, אנחנו פה בנקודה הזאת עוצרים לרגע. אנחנו נתקל בעוד כמה קטעים מאוד מאוד יפים, אנחנו נגיע לזה במקומות נוספים, הדמותו של הצדיק. השלכה, אחת ההשלכות המעניינות של התורה של רב קוק, וזה היחס שלו למדע, היחס שלו למדע וכל מיני תורות וכמובן. האיגרת שלפניכם היא איגרת קופלה מדלת, וזו היא איגרת מאוד קצרה. זאת כל האיגרת, מה שאתם רואים, ממש כל האיגרת, איגרת ממש קצרה. ואם אתם רואים למטה, הוא אומר, הרב צבי יהודה כותב, שאדוני אביו שליטה ביקשני להוסיף, המכתב הזה נכתב מתוך תרגל ביזור שאינם נותנים לעיון מנוחתו. כאן זה מחום, ולכן אינו יכול לבאר ולסדר אפל דבר שלו. זאת אומרת, הוא כתב את זה מהר. עכשיו, דבר מעניין, האיגרת הזאת רואים שהיא נכתבה בחופזה, כי יש בה משהו קצת לא מאורגן. אבל זאת איגרת בעלת חשיבות עצומה. כמה התבטאויות שהוא אומר פה הן באמת התבטאויות חשובות ביותר, וזה לא רק פה, הוא אומר כמה דברים בכמה מקומות, אבל האיגרת הזאת היא ממש נכסי צאן ברזל בהתייחסותו של רב קוק. לכאן זה מושג ההתפתחות וכן הלאה, אבל זה לא משנה, כי זה בעצם התייחסות בכלל לעולם המדע ולגוונה. ולכן זה יפה לראות איך איגרת שהיא באמת נכתבה כנראה בחופזה, הוציאה מרב קוק כמה אמירות כל כך משמעותיות, שלמה הן מאוד חשובות. יש עוד איגרת חשובה, קצת ארוכה, הצלי זין, ויש עוד בכמה מקומות. אנחנו נעיין אולי בעוד איזה מקום אחד, עדר היקר, ששם הוא מתעסק קצת דברים האלה. אבל הרב קוק מתייחס לכמה תחומים של המדע, לכמה תחומים, גם מדעי הרוח, גם מדעי הטבע, גם מדעי היהדות. הוא מתייחס בכמה וכמה תחומים, וזה באמת מעניין. אז בואו נראה את הדברים בקיצור ונראה. התענגתי על דבריך היקרים. זה הוא כותב אגב למשה זיידל. משה זיידל היה תלמיד של הרב קוק, שהיה לשונאי, בלשן כזה, משהו כזה, והוא היה בחוג של הרב קוק של כמה אנשים שהיו אקדמיים ואנשי אוניברסיטה, אבל היו שומרי תורה, ולא היה להם מענה של מישהו שיהיה מספיק פתוח ויראה להם דרך כיצד לשלב את העולמות. והוא כל הזמן, הוא מאוד מחבב את זיידל, מאוד מחבב אותו, והוא כותב לו תמיד בחביבי חכם את הפתיחה שם. הוא מאוד מחבב אותו, והוא באמת כל הזמן מקרב את האנשים האלה. והרב קוק עצמו, כבר הוא עצמו לא עבר למד באוניברסיטה, הוא בדור שלפני כן, הוא בא ממקום אחר שלא למדו, אבל הדור של, של הבן שלו והתלמידים שלו הם כאלה שכן לומדים באוניברסיטה. והוא אני לא יודע אם אפשר לומר הוא תומך בזה או לא, אני לא יודע, הרב צבידה כן למד, הנזיר כן למד, אנשים סביבו כן למדו,
אפילו ביתו למדה שם, לא?
אין לי מושג, כן?
או לא, הרבנית, אשתו של
הרב
צבי יהודה
למדה באוניברסיטה. אני חושב שיודעים עליה מעט מאוד.
כן, אבל יודעים שעשתה דוקטורט.
אשר, תבדוק את זה.
אם אני לא טועה, דוקטורט.
אשר, תבדוק את זה. תבדוק. אני, יש לי קצת ספק בדבר, לא... בסדר. התענגתי על דבריך העיקרים אשר זה כמה הגיעוני, אבל לא מצאתי עת כאשר להתענג גם כן והשיבי לך מחמדי דברי שלום ואמת. גם אתה עניינים מוקף תרדה ופיזור נפש ומכל מקום עניינים מבליג על המניות ויכתוב מעט בעזרת השם. בכלל עניינים מוצא לעצמי חובה להעיר את רוחך הטהור הדבר הדעות הבאות על גם מחקרים החדשים שברובם סותרים את פשטי דברי תורה. אז אולי לא כאילו תשובה כללית כזאת. דעתי בזה היא שכל מי שדעותיו ישרות ראוי לדעת שאף שאין כל אמת מוכרחת בכל אותן החדשות, מכל מקום אין אנחנו חייבים כלל להכחישן בבירור ולעמוד נגדם. מפני, למרות שהן לא הכרחיות, זה לא הכרחי שזה נכון, אבל אני לא צריך לעמוד נגדם. מפני שאין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. עכשיו תראו, המשפט הזה, הרי כל מדריך בסניף, נכון? מעביר את זה, יש לזה צ'ופר כזה שהוא כותב, מה? התורה היא?
לא ספר,
לא ספר היסטוריה. נכון? כולכם הייתם נגיד, כולכם קיבלתם כזה משפט, נכון? התורה היא לא ספר היסטוריה, וכבר כשהיית בשבט נבטים, התבלת זה על המקרר. עכשיו, זה מאוד נחמד להגיד את זה בשבט נבטים. אבל, כשאתה מתחיל להסתכל במשמעות של זה, אתה רואה שזה ממש ממש לא פשוט. וזה ההבדל הרבה פעמים. אני חושב שזה דווקא טוב שמעבירים את זה בתור צ'ופרים בבני עקיבא, כי זה מחנך את האנשים לראייה קצת יותר מורכבת. כלומר, כילדים, הוא אומר, לא, זה מבין שהדברים לא כפשוטה, בכללי כזה, וזה מספיק לרוב האנשים. אבל ברגע שאתה מתחיל להיכנס קצת, קצת פנימה, ומתחיל להתבונן בזה, אתה מתחיל לגרד את הראש ולהגיד, שמה, אני לא יודע מה, מה, מה זה אומר? מה זה אומר? עד, עד איפה הולכים? וכן הלאה, אתה מבין, אם זה יכול להיות פה, אתה מתחיל ללכת עם הגב, עם הגל הזה, עם הקו הזה, איפה אתה עוצר, אתה לא עוצר, מה, מו, מי, מי, זה. אתה יכול להגיע פה לכל מיני מקומות שרובנו, כאנשים שאמונה, פתוחים, לא נהיה מוכנים להגיע. עכשיו יכול להיות שאנשים כן, אחרים כן יגיעו. יכול להיות שרבקו כן יגיעו, לא יגיע, לא יודע. בסדר? אז בואו נראה. אז זה המשפט, יכול, אני לא יודע מפה לקחו את זה המדריכים בסניף. בדרך כלל זה ככה, אני נוכחתי לדעת. כשאני נותן שיעור פה בישיבה למישהו, לחבר'ה, אז הם לוקחים, רואים איזה קטע טוב של רבקו, הולכים, מעבירים את זה בסניף כשהם למישהו בחברה יבד. אז זהו בחברה יבד, נורא מתלהב, מעביר את זה לחניך שלו שבכיתה ח', ואז החניך בכיתה ח' מעביר את זה לחניך שלו בשבט נבטים. עכשיו, מה קורה? כשאני מגיע לשיעור, אז אני מלמד את הקטע, אומר, למדנו את זה כבר 5 פעמים, בנבטים, בניצנים, מעלות, וזה, וזה, וזה. עכשיו, כל זמן שזה קטעים כאלה קלים, לא נורא, אבל למשם זה, בקשת אני עצמי, אז פשוט חבל, נכון? זה קטע שחבל עם אותו בשבט נבטי. זה קטע שכדאי לשמור אותו לישיבה הגבוהה, כן? זה בקשת אני עצמי, זה קטע כזה עמוק.
למרות שאם מישהו כבר מכיר את זה, אז הוא יכול באמת להעמיק בזה. למי שרק מגיע בשיעור ב' צריך ללמוד ברמה של ניצנים.
לא, זה לא בדיוק ככה, ההפך, תדע לך הרבה פעמים, בגלל שאתה אומר שאני מכיר את זה, אז אתה כבר לא... אבל אנחנו, בדיוק, אבל אנחנו נתגבר על הבעיות, נתגבר. אין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שלו. העיקר הוא התוך, ההסברה הפנימית שבעניינים. כלומר, התוכן, התוכן, לא התוכן, כן, כן, מה שהוא רוצה לומר. וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח סותר שאנו מתעודדים להתגבר על ידו. וזה יתרומם עוד יותר, זה משפט מאוד מעניין, אבל כאן הוא קצת סתום. תכף תראו, הוא מרחיב אותו למטה באיגרת. זה התוכן, יתגרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח סותר, שאנו מתעודדים להתגבר על ידו. עיקרם של דברים נאמרו כבר בדברי הראשונים וראשם במורה נבוכים. כלומר, שהרמב"ם מוכן לומר במורה נבוכים, שאנחנו לא חייבים לקחת את הפסוקים כפשוטם, אלא להוציא, לתת להם משמעות ותוך. כן? דובר על סולם, מוצב ארצה וכו', מה שהיה לנו פרשת השבוע. אז הרמב"ם מפרש שהסולם זה לא סולם רגיל, אני יודע, אלא זה מין סולם ההוויה, דרגות המציאות וכו'. כלומר, כל דבר, זה במחזה הנבואי, גם בכל מיני סיפורים שהיו וכן הלאה, הרמב"ם מוכן לומר שהדברים האלה מרמזים על דברים כאלה ואחרים, והיום הננו מוכנים להרחיב את הדברים יותר. הבנתם? זאת אומרת, הוא מוכן, הוא בעצם אומר, אני פה לא פותח דלת, אלא הדלת כבר פתוחה, אני כבר צועד צעד אחד. עכשיו, השאלה שאנחנו נשאל את עצמנו, אם רב קוק צעד צעד אחד, אנחנו כבר צועדים עוד שני צעדים. אתם מבינים, עד איפה אנחנו צועדים, ועד איפה מותר לנו לצעוד, ועד איפה אנחנו כבר לא... מה המקום שבו עוד מותר לצעוד? שזה אתה לא... שזה עוד לגיטימי.
כאילו, עד איזה פרק בבראשית, אפשר להגיד שזה...
זה דוגמה, זו דוגמה מצוינת. עד איזה פרק בבראשית, אתה יכול לומר שהדברים לא כפשוטם. כאילו, שתכף נראה, הוא רוצה לדבר על חטא אדם הראשון, שתכף נגיע. אז בדיוק זה, עד איזה פרק? תגיד שאתה אומר סיפור גן עדן, טוב, משהו, אתה מתחיל לזוז. אתה מתחיל לגרד על אברהם אבינו. מה, עד איפה?
אבל הרמב"ם בעצמו נלחם קשות, הוא בעצמו קבע גדרים. זאת אומרת, הוא כן אמר, את האבות, גם בתוך האבות, הוא יכול להגיד
עליי. תכף, אני לא רוצה להגיד את זה מאוחר. הרמב"ם באמת קבע גדרים. הוא קבע באמת מתי הוא מוכן לא לומר את הדבר כפשוטו. קפה בחלק ב'. אני אגיד על זה תכף משהו. אבל לפני שאנחנו ממשיכים פה בקטע שלנו, אני רוצה להציץ לסופה של האיגרת. כי שם יש את המשפט הפיצוץ של האיגרת הזאת. בסדר? אז בואו נראה אותו. תראו בפסקה האחרונה. ובכלל זהו כלל גדול במלחמת הדעות. שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לא דווקא לסתור אותה, כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה. ובזה הננו מתרוממים על ידה, ובעבור ההתרוממות הזאת הדעות מתגלות, ואחר כך כשאין אנו נלחצים משום דבר, הננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן.
הספר של תמר
ילחה את המשפט הזה, נכון? ארמון התורה ממעלה, ללמוד. אתה רואה כמה שהמשפט הזה הוא רב משמעות בשביל תמר עוס, למשל, שהיא באמת במקום, היא נמצאת בתחום הפמיניסטי בכלל, ושרב קוק בכלל לא היה שם, כמו שאנחנו דיברנו על זה, על העניין הפמיניסטי של רב קוק, אבל זה לא חשוב, כי ברגע שאתה לוקח את העיקרון, כמו שהוא לוקח עיקרון ממורה נבוכים, אתה יכול כבר להשתמש בו. כמובן, שאלת הגבולות תמיד תישאר. תמיד, כשאתה לוקח עיקרון ומתחיל להשתמש בו, אתה שואל את עצמך אם אתה לא... האם אתה מתרחק יותר מדי מהמקור, האם אתה עדיין נאמן לו, למרות שאתה עובד על אותו עיקרון. אבל בשלב מסוים יכול להיות שאתה כבר... זה נושא מאוד מאוד עדין, כי הרבה אנשים, למשל במחקר התנך, אתם תראו שאומרים כל הדברים די מרחיקי לכת, ומראים לך איזה פרשן שאמר משהו באיזה מקום. עכשיו, אתה שואל את עצמך, נכון, הם לקחו איזה דוגמה על איזה פרשן שאמר משהו, על איזה פרשה, ומרחיבים את זה על עוד איזה 30-40 פרשות. עכשיו אתה שואל את עצמך, נכון, אבל האם זה, ההרחקה הזאת היא עדיין, אני רק מרחיב את העירייה, או שאני כבר בעצם יוצר משהו חדש? לפעמים המינון, וזאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ברור? זאת שאלה
הרב בורר, למשל, אני כן לקח את הרעיון הזה של לפני ששוללים, קודם כל מסתכלים ולומדים מתוך זה עוד דברים מהכתב וזה.
ברור, ברור, הוא עשה מזה, הוא עשה מזה דברים אחר, גדולים, הוא עשה מצל הרבה מעבר לזה. מעבר לעניין הזה, כי הוא... טוב, תכף נראה. אז קודם כל, איך ארמון התורה הולך להיבנות ממה, איך אתם מבינים? איך ארמון התורה הולך להיבנות ממה על הסתירה? מה הוא אומר פה?
מעל ה...
מה? איך ארמון התורה ייבנה ממעלה? מה הוא אומר פה?
להבין איך זה יכול להשתלב בתורה.
אתה רואה תראה, המדע בא ואומר משהו שסותר את איזה פסוק בתורה. אומר הרב קור, לא רק שאני לא נבהל מזה, אלא זה מרומם ומקדם את הבנתי את התורה.
זה כמו שקושיות הספרה שלך בגמרא מחדדות את הספרה שלך. ככל שאתה
תעמיק ותחסד
כל
כיוון, אתה... נכון, יפה, נכון, זה דוגמה מצוינת.
זה קצת שונה, כי קושיות על הסברה מאוד חלית הזמן עצמה, פה האפשרות שהמציאות יוקשה על זה, על לנתק לך את זה מ... לא יודע, אתה פתאום אתה משנה את סיפור הבריאה מתיאור שלך נברא על עולם, לתיאור תיאורטי שבא להגיד לך משהו.
גם את הסברה אתה עשו לשנות ככה.
נכון, אז מה זה אומר? אז מה יהיה ארמון...
לא, זה לנתק את זה במטרה, זה סברה.
לא, רגע, אז מה יהיה ארמון התורה שאני בונה? שאני עכשיו קורא את הפסוקים. אז מה עכשיו קורה?
עכשיו אני מחפש, בלי קשר איך נברא העולם, אני מחפש...
אתה מוציא את זה בזכות השאלה שהמדע שם לך מול העיניים. פתאום אתה כבר לא יכול לקרוא את הפסוקים כפשוטם. אתה מתחיל להתבונן בעומק שלהם, ואתה פתאום מוציא מהתורה דברים שלא עלית על דעתך לפני שנתקלת בשאלה. זה המכה שאתה תדע, אתה מרוויח משהו שלא היית עושה אותו אילולי מישהו פשוט אמר לך משהו, אתה פתאום רק שנייה אחת, רק אחד, אז איך אני מבין, איך אני יכול להבין? ואז אתה פתאום מבין את הדברים לא כסיפור של אירוע, אלא כרעיון מסוים או לתוכן מסוים שרוצים להעביר לך אותו. אני אביא לך דוגמה, לא, קצת טובה, שאמר אותה, היה אחד בשם וייטהד, היה פילוסוף ופיזיקאי, שחי בערך באמצע המאה ה-20. והוא פעם אמר, הוא לא הכיר כמובן את האיגרת של הרב גור, והוא אמר, האדם המאמין איננו צריך לחשוש מהגילויים המדעיים, אלא ההפך. כי הגילויים המדעיים עוזרים להבנת האמונה. מה הדוגמה שהוא הביא? הביא את הדוגמה מהנסיעה לחלל. זאת אומרת, פעם אנשים אמרו שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים. מה הם התכוונו? הם התכוונו בתודעה שהוא יושב בשמיים. למה? כי התפיסה של העולם העתיק הייתה שהשמיים הם עשויים מחומרים אחרים לחלוטין.
זה הרמב״ם אומר.
הם, נכון, הרמב״ם הוא חלק מהתפיסה. הם עשויים מחומרים אחרים לגמרי. יש שם איזה מין חומר חמישי בכלל, והכל שם רוחני, והכוכבים הם מין מלאכים וגלגלים ושכלים. בקיצור, הייתה תפיסה רוחנית של השמיים. והאלוקי נתפס כנמצא מעבר לשמיים, משהו כזה. אז לכן, אז היושב בשמיים, הביטוי בנאמרו פה. אז הוא אומר, וייטהד, אחרי ששלחנו את החללים, הבנו את הטבע והבנו וכו'. ואז אנחנו מבינים שהשמיים הם הפיזיקה שלנו, כמו שאתם יודעים. כן? אני מאוד התרגשתי אגב, כשראיתי את התמונות ששלחה החללית הזאת שעכשיו נחתה על איזשהו מטאור, ליד כוכב שביט, כן? על כוכב שביט. זה מרגש, אתה רואה שם סלעים ממשיים. עכשיו, ידעתי שיש שם סלעים. אבל כשאתה רואה תמונה של סלע ממרחק 500 מיליון קילומטר, זה נחמד. זה נחמד. אתה רואה סלע ממשי. כמו סלע באיזה, במדבר פה. זה הכוכב שביט הזה שנמצא שם בשמיים. הוא ממשי, הוא ריאלי, אתה. זה מדהים, זה מדהים. עכשיו, אתם יודעים מה היה קורה לאדם בעת העתיקה לא מקבל כזאת תמונה? אתם לא יודעים. זה הרבה יותר משוק. כי שוק זה שוק. אבל פה זה פיזיקה שלמה שקורסת במבט אחד. ולכן כשתיכו ראי עשה את הטלסקופים שלו שם ופתאום הציצו בירח
וראו שאיך יש שם הרים וגבעות, פחות או יותר, מה שהיה טלסקופ פרימיטיבי, אבל ראו משהו. אז אנשים אמרו שאסור להסתכל בטלסקופ. כי זה הורס לך את כל הפיזיקה, כי אם יש שם חול ואפר, הרי לפי הפיזיקה העתיקה, מה צריך לקרוא לחול ולאפר? הוא צריך ליפול למקום הטבעי שלו, שזה האפר שנמצא בו. אם הוא תקוע בשמיים והוא לא נופל, סיבת שכל התפיסה הפיזיקלית שלנו, שכל דבר שואף למקומו הטבעי, כל הסבירת תנועה, אז דברים הכי יסודיים בפיזיקה, הכל לא נכון. זאת אומרת, אתה נותן מבט אחד, תמונה אחת שעולה אחת לך איזה חללי, ועולם שלם של פיזיקה קורס. זה משהו פשוט, 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 פשוט. שלא לדבר על זה על מקומו של אדם ביקום, והמרכז, והסביבה, שגם זה חלק מאנשים כדי פרילת. גם זה יש ויכוח. אז, אומר וייטהד, הוא תשמע, ברגע שהחלל נוסע, וראה שבשמיים יש פשוט הרבה סלעים. אז אתה מנחיל להגיד, רק שנייה אחת, למה שהקדוש ברוך הוא כל כך יאהב לשבת על איזה, או קרוב לאיזה כוכב שיש בו רק סלעים? דווקא ישיבת הר עציון נשמעת לי מקום הרבה יותר מעניין, נכון? יש פה אנשים, יש פה תודעות, יש פה רוחות, יש פה שחלים, יש פה שחלים לא נבדלים, אלא שחלים קיימים. אז ברור שהקדוש ברוך הוא פה, אז פתאום נזכרים הרי במקוץ, כששואל איפה הקדוש ברוך הוא, איפה שנותנים לו להיכנס וכו'. פתאום זה נהיה כזה, הקדוש ברוך הוא נוכח ונמצא. ההבנה הדתית שלך משתנה לחלוטין, כי הקדוש ברוך הוא, ואז פתאום אתה נזכר שראיתי פעם שהרב לבריה לוין כתב משהו לצוואה וזה, אז הוא כותב, היושב בשמיים, כתב פסוק, ואז הוא כותב בסוגריים, בשמי הרוח. כאילו אומר לך, אני לא, אל תהיה יותר שם. נמצא במקום, הוא הנסתר, הוא הנסתר, אבל הנמצא הנוכח, כי נסתר. אז אומר, וייטהד, תשמע, המדע עשה לך פה איזו תנועה שמעמיקה מאוד מאוד את התפיסה האמונית שלך. פתאום התפיסה הדתית שלך משתנה ומתעמקת ומשתכללת לאור הדבר הפשוט, שפתאום מישהו שולח איזה חללית, או אתה הבנת איזה משהו בפיזיקה או אסטרונומיה. אז אפשר להסביר גם על המון תופעות כאלה, על המון דברים, כן? שנדע, אני אקח את זה מדבר לאסטרונומיה, אני יכול להביא רשימה גדולה של דברים, אבל אתם יודעים שהחלל או היקום, היקום של הקדמונים היה מאוד מאוד קטן, יחסית, מאוד מאוד קטן. הוא כל כך קטן, שהם לא יכלו לענות על הדעת בכל מיני סיבות שכדור הארץ הוא מסתובב סביב השמש, ולא לא רוצה לעשות את זה בכל מיני בעיות פיזיקליות שמרחקים, אבל הם לא יכלו לענות על הדעת את הגודל של היקום. הם לא, למה שלא יכלו לדעת? הם יכלו לדעת את הדעת, הם לא חכמים בדיוק המון, אבל המבנה של התפיסה שלהם היה שהיקום הוא כזה קטן, ופתאום כשאתה מגלה מהו היקום, אני מקווה שאנחנו יודעים משהו, כן, לא יודע מה, מישהו ישמע את ההקלטה בעוד 100 שנה, איזה, הוא יושב, יגיד, החבר'ה האלה, מה זה תמימים? הם חשבו שהם יודעים, הם כל כך עמודים שהם חשבו שהם יודעים, כן?
יושב בשמיים ישחק.
ישחק, כן, לא, הוא יושב פה וישחק בעוד 100 שנה. כן, יושב בחדר פה ויצחק על השיעורים ששם הוא על הרפוק לפני 100 שנה. אז זה יכול להיות שיושב יצחק עלינו, אבל בינתיים, מה שאנחנו יודעים, היקום הוא כל כך עצום והוא כל כך ענק, שפתאום האלוקים, בקורא של היקום, בהכרח, כן, כתוב את המילדים, אחרים בכלל, זה לא המושגים שלנו, זה לא, זה של גודל ושל מרחק ושל עוצמות, אני מדבר על מיליוני, שמודדן על מיליוני שנות עוז, זה בכלל שם לא מיליונות על הדת. אז כמובן שהדברים משתנים. בכל אופן, אומר רב קוק, הסתירות, עכשיו כל זה רק כדי להסביר את המשפט שהוא אמר למעלה, אינן מאיימות אלא מאתגרות. הן מאתגרות, כי בעצם הן מחוללות בי את הצורך להבין את עצמי יותר טוב. אומר הרב קוק, לא אכפת לי אם מחר גם התיאוריה תיפול. זה החבורת במשפט הזה. הרי מה כולם אומרים לך? מה אתה מתנהל מהאבולוציה? בעוד שבועיים בטח הם יחליפו את השיטה, נכון? אז אומר הרב קוק, בכלל לא אכפת לי, הם יכולים גם מחר להחליף את השיטה, אבל בינתיים אני שיחקתי אותה. למה? כי האבולוציה, או לא משנה איזה שיטה, חייבה אותי להתבונן ולהעמיק ולהגיע לתפיסות כל כך עמוקות, שבלעדי אותה שיטה לא הייתי מגיע אליה. הבנתם? הוא מוכן אפילו להגיד דבר עוד יותר עמוק, שבגלל זה הדעות מתגלות. זאת אומרת, רק כדי שתפיסתי הדתית תתעמק, המציאו את האבולוציה. לא, האבולוציה של עצמה לא אכפת לי ממנה, אבל היא הוצאה רק על מנת, משום שאני את המקום. עד כדי כך הוא מוכן לבוא ולומר. אז אני חושב שזה שיא הפתיחות שיכול להיות, שרב קוק, לא שהוא בא לחסום את ההתפתחות המדעית, משפט הקופים, אתם יודעים, שהאבולוציה מאיימת על התורה ועל התנ"ך, ואסור ולמה לפרש. רב קוק בא ואומר, חבר'ה, הוא פותח את הידיים, הוא מבסוט, הוא שמח. כל גילוי מדעי, הוא פורץ בחיוך, הוא אומר נפלא. למה? כי זה הולך להעמיק את התפיסה הדתית. עכשיו אתם רואים אדם שפשוט לא מפחד. זה אדם שעקרונית, הוא לא מפחד. הוא לא מפחד מהמחקר. הוא אומר, מה שיבוא, הקדוש ברוך הוא יותר גדול, אני אמצא איזה פתרון. היום, מחר, מחרתיים. הוא חושב שהוא, הרב קוק אגב חושב שכל שאלה שתעלה, כל השאלות, הם אף פעם לא ישאלות מאוד מאוד רציניות. אנחנו תכף נראה את המשפט הבא שהוא אומר, מה יכול להיות? ימצאו עוד איזה כתב עת, איזה כתב עתיק, ימצאו איזה נייר, ימצאו איזה משהו. הוא אומר, בליבה, אף פעם, שום מדע, שום לא ייגע, אין ממה לפחד, אין ממה לחשוש. כל הביקורות, וכל השאלות, וכל הפילוסופיות, הדברים האלה הם בסופו של דבר לא דברים מעניינים, רק מאתגרים. הוא בא, אתה רואה עם איזה מין רוחב דעת ומגינות ועמקות, שהוא בא אל המדע, הוא בא אל הפילוסופיה, והוא באמת מכיר הכל. מה שזז בימיו, הרב קוק מכיר הכל. הוא פשוט זז בכל הדברים. הדבר הכי מוזר שפעם בנימין שלום הראה, שהביאו לו איזה משהו, והוא מתווכח, הוא מסביר לנו איזה משהו על וויליאם ג'יימס, על החוויה הדתית לסוגיה. עכשיו אתה שואל, שכתב את זה, אני לא יודע אם זה לספר הזה עצמו. עכשיו אתה שואל, איזה, כמה הוא מותקן האדם הזה? הרי הוא ליטל ספאט, שהוא קצת כמו שהיום מישהו יבוא רק להסביר לך על איזה פילוסוף אמריקאי שקורא היום. זאת אומרת, איזה דבר שהוא אומר, הוא פשוט מתעניין ויודע ומגיב, ובאמת לא מפחד. הוא באמת לא מפחד. עכשיו, זאת גישה מאוד מעניינת. הביטחון הזה, שהוא מפיק, אתה רואה שהוא, הוא אומר, לא יקרה כלום, אני לא... זאת אומרת, גם אם תבוא איזו שאלה, מקסימום, אני גם לא שמעתי ממנו איזה ביטוי שאומר, אוי ווי, אני צריך לחשוב על זה, שבוע הבא נמצא לזה תשובה. יכול להיות שאנחנו כן נגיד כזאת שאמירה, אבל הוא עצמו תמיד חי באיזו תחושה שהדברים הם לא בעייתיים יותר מדי.
אבל, כן. מה זה כאילו? כאילו שצקת, יש כאילו חסינות פילוסופית ליד. אז אני אומר, או שאתה... יכול להגיד שהיהדות היא לא פילוסופיה, אבל אני מבין, כי אתה אומר בסדר, זה אמונה, ואז כל דבר שתגיד לי, מפוח. אם אתה אומר שזה כן איזושהי תפיסה, לא יודע, פילוסופית, מטאפיזית, אז לכאורה צריך להיות משהו שכן יקשה על ה...
לא.
אני לא מבין איפה נובע החסינות הזאת.
אני אגיד לך, זאת שאלה מה שאתה רואה, אני אגיד לך מה אני חושב שהוא מבין, הרב קוק. מה שהוא אומר לך, זה שהתפיסה האמונית שלו היא כזאת, שהמקור האלוקי, שהוא אמון, שהוא התחלה של הכל, גם של המדע, גם של התורה, גם של האמת. לכן כל הפילוסופיות נמצאות תמיד רק בדרג ב' וג', לכן לא יכולות לערער את המקור. אז יכול להיות שאנחנו פה נעים בין הפילוסופיות ולא יודעים ונעים, אבל בסופו של דבר, באמת הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מזה. מבחינה, זה לא שזה לא פילוסופיה, אני רוצה שתבין, אלא שזה מעבר לפילוסופיה. זאת האחדות האינסופית הגדולה שבתוכה, בתוך התנועה, האלוקות האינסופית, נעות כל הפילוסופיות. ולכן אם יש איזה משהו שאתה לא מבין, אז זאת בעיה שלך כאדם דתי שמנסה להבין את האלוקים שלו. אז אתה צריך להתעמק. זה התגוששות פנימית שלנו שמביאה אותנו לצמיחה אל המקור האלוקי האינסופי שמכיל בתוכו את כל הגילוי. אתה מבין? לכן תמיד זה, אצלו האמונה היא תמיד משהו לא מושג. איזה מין אינסוף לא מושג כזה, ולכן כל אמונה, הוא אומר, כל אמונה שאתה מחזיק בה, היא כבר יש באיזה בעיה. אם אתה מחזיק בה, היא כבר בעייתית. כי בעצם אמונה היא משהו שלעולם אתה לא יכול להחזיק בה, אתה כל הזמן, רק, וכל מה שאתה תופס היום, זה זמני, כי בעצם המקור הזה, כי מעבר לזה, מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לא תלדת, אנחנו כאילו אוחזים רק בניצוצות, בשוליים, אבל תמיד הקדוש ברוך הוא יותר לי, הוא יותר לי, תמיד הוא המלאות האינסופית. לכן הוא לא מפחד.
ככה הוא גם פותר את פרסות טוב ואת באמונה. באמונה זה אצלך, זה לא משהו
בדיוק ככה, ככה הוא אומר. בעיות באמונה זו נכון, נכון, זה צריך להתמודד איתה, אבל זה אתגר, כי זה רק מעמיק אותי, וכל הזמן זה דורש ממני את ההתקדמות. ולכן הוא אומר אותו דבר על הכפירה. הוא חושב שהכפירה זה אתגר. הוא אומר, הכפירה היא אתגר לא נורמלי. הוא אומר, הכפירה באה על מנת לרקות כל מיני תפיסות מעוותות, תפיסות ילדותיות, תפיסות... הוא אומר, מה זה הכופר? הכופר, כשהוא כופר, הוא כופר באיזה משהו. כשהוא אומר את המשהו הזה, שאני אומר, לא, במה אתה כופר? באותו רגע שהוא מציין במה שהוא כופר, באותו רגע הוא כבר איבד את כוחו, מכיוון שגם הרב קוק גילו, אוקיי, אני איתך, למה? כי זה סוג של תמונה, זה סוג של תמונה. אז כל דבר שהוא יגיד, והרב קוק הולך פה, אתה לא יודע עד איפה. יש קטע מאוד יפה, שהוא מדבר שם על הכפירה, הוד הקרח הנורא בזרונית. אתה לא מאמין עד איפה הוא מגיע. אתה לא מאמין עד איפה הוא מגיע. אבל אני לא, אני בכופר, אין בעיה, למה? הכופר תמיד מצייר לו איזה משהו, והוא... רק כדי להמחיש את הדבר, כדי שיהיה לכם מומחש, למה הדבר הוא פשוט. לא ברמות שהרב קוק מדבר עליהן, לא ברמות יותר אנושיות. תלך ברחוב דפוס חילוני, כן? תגיד לו... אתה מאמין באלוקים? אחד יגיד לך כן, אחד יגיד לך לא. עכשיו, רגע, מה זה אלוקים? מה הוא יענה? חילוני ממוצע כזה סתם. מה התשובה כזאת שעונה?
שמיים עליון.
מה?
כוח עליון.
כוח עליון. בדיוק. אני חושב, תשאל מי שאני אומר לך פחות יותר כוח עליון. עכשיו, זה מיד מקומם. למה? נחסר. זה הרי זה נכון, הוא כוח עליון. אבל מה חסר פה? מה?
מעורבות.
הבעיה שלך היא הבעיה העליוניות. אוקיי, מה עוד? המעורבות. זה עליונות. זאת אומרת, הבעיה של עליונות. מה עוד? מה?
גם הוא קשור אליו עד כמה זה...
עליונות. זאת אומרת, דובר על העליונות. מה עוד?
לא רק כוח.
לא רק כוח, אלא?
זה הכל.
נו, מה? תגיד בעיקר. הוא לא רק בורא, הוא גם מצווה, זאת אומרת, הוא לא רק כוח, הוא גם הערך המוחלט, הוא הטוב העליון. עכשיו תבין, כשאתה פוגש חילוני והוא אומר לך אלוקים הוא הכוח העליון, לא, הוא הטוב העליון, הוא מסתכל עליך, הוא אמור, הוא אמור, הוא לא מבין על מה אתה מדבר.
גם אני לא מבין מה אני מדבר.
אתה לא צריך להבין, זה הקדוש ברוך הוא. תשמעו, מה זה אחד בורא ומצווה? הקדוש ברוך הוא אחדות שהיא מקור המציאות, לכן הוא כל יכול, הוא עושה הכל וכולי, זה היכול לעצם. והוא גם האור במובן של שפע, של טוב, של חסד. מה למדתם בגן מכיתה א'? תראה, השפע הטוב ביתי, והרוב רוצה ליתי, או חסד אצל הרמב״ם זה להשפיע המציאות וטוב. לא משנה, יש כל מיני וריאציות לאמירה הזאת. זה הדבר הכי ראשוני שלנו. השם, השם, כן, רחום וחנון, ערך הפעם. מה משה גילה בהתגלות הכי עליונה, הכי, הכי, הכי עליונה, הכי, הכי עליונה שהייתה אי פעם? 13 מידות של רחמים. זה מה שמשה גילה. זה מה שאנחנו אומרים. מה אומר לך? כוח עליון. עכשיו, כוח עליון, תשמעו מה זה אומר. כוח עליון, התנהגת לא יפה, אה? תראה, אני זורק עליך איזה סלע מלמעלה, עושה אותך גמל. נכון, מה זה כוח עליון?
זה יראה ואהבה.
זה לא יראה, זה יראת עונש. זה משהו שמנמיך אותך, זה משהו שמקפיד אותך, זה משהו שמקטין אותך. זה עבודה זרה. להגיד רע, כוח עליון, זה ממש עבודה זרה. כשאתה אומר אלוקים, הוא מקור הכוח בעולם, הוא מקור החסד בעולם, הוא אחדות של החסד האינסופי, של הטוב האינסופי, של הכוח האינסופי. וואו, תשמע, זה משהו אחר לגמרי. כמובן, לכן יש בעיה, יש בעיה בדימויים האלה כשאתה פוגש. ולכן, הרבה פעמים כפירה, כן? איך אומר רב קוק? לפעמים כפירה היא כהודעה. הוא אומר, זה דברים נורא מוזרים. אתה יכול לשמוע דתי וחילוני מתווכחים. ופתאום מתברר לך שאתה מזה הרבה יותר עם הכופר מאשר עם הדתי. כי אומר, הכופר לפחות אומר איזה דברים טובים. והדתי אומר דברים איומים שאתה לא יכול לשמוע. ויחס אלוקים דברים שתגיד אותם, מרוב שהוא מתלהב על הדתיות שלו. אז לכן, בעומק שמתעמקים, לא ברחוב, כן, כל הריקוחים הילדותיים שנמצאים תמיד, כשמתעמק בדברים, אתה רואה עומקים כאלה שאומר הרב קוק, אנחנו לא מפחדים.
כי הוא הרב קוק, נראה שהוא כל הזמן פשוט מפרש מושגים, כאילו זה הטכניקה שלו, מפרש מושגים.
נכון.
כאילו מאוד מסוכן, זה היה... כאילו עוד כך, נגיד תורה מנשמה, כאילו עוד כך יכול לברש את זה, לשחק את זה, זה שאלוקים כאילו...
תראה, אתה קשה לך להאמין עד איפה הוא מוכן ללכת. כי כל פירוש הוא יגיד, אבל הוא עומד מאחוריו, זה לא משחק במושגים, אלא כל פירוש הוא הולך איתו, הוא הולך איתו והוא אומר רק רגע אחד. וגם אני רוצה לומר לך, גם המושג שאני אקח את המושג תורה מן השמיים. בשבילי תמיד אתם יודעים מה זה התורה מן השמיים, יראו לכם דוגרי, מה זה התורה מן השמיים? אני הייתי בטוח שמשה רבנו עשה ככה, ונפלה לו תורה מן השמיים. ספר תורה כזה, נפל לו מהשמיים ליד. תורה מן השמיים, ככה היה לי ציור. משה הלך, עשה ככה, וופ, היה לו תורה מן השמיים. עכשיו, כשאתה מתחיל לחשוב על זה, התורה שלו, זה לא יכול להיות, נכון? זה לא יכול להיות, התורה לא נפלה לו ליד מן השמיים, נכון? זה לא, הוא כתב את התורה, אז רגע, אז מה זה תורה מן השמיים? אתה מתחיל לחשוב. אתה בעצמך, בלי יותר מדי להתאמת, בלי עדיין לקרוא ספרים, לפתוח, סתם אתה אומר, תורה מן השמיים, מה זה צריך להיות? סוג של איזה התנבות, סוג של השגה. משה רבינו, המשיג המוחלט, שמשיג, מה זה מן השמיים? שזה ההשגה, היא כל כך שלמה ונקייה, שהיא טוטלית, היא תמיד, בניגוד לכל נבואה, שתמיד יש בה איזה הקשר כזה או אחר, תורה מן השמיים, זה משהו כזה. זה השגה כזאת שמשה רבינו הוא נקי לגמרי, הכל עובר דרכו,
וכולי וכולי. הפכת את זה יותר אנושי.
תסביר לי אחרת מה זה תורה מן השמיים, תסביר לי.
אבל יש עניין,
זה מה שאמרו שהריסטו וכל חבר'ה יכולים להתנבא כאילו לכאורה, אבל יש לו את הקטע הזה שאומר
שהריסטו יכול להתנבא. לא מכיר משפט כזה, הוא לא אומר את זה.
אני אומר את זה בשם הפילוסוף.
לא, לא, עזוב את הכל זה, הוא דבר על הרמב״ם.
הרמב״ם אומר הרי שיש דרגת שכל עליון שבה אפשר להתקבל נבואה.
לא,
אני לא מכיר את הקטע.
לא, גילד, בואו לא נכניס לרמב״ם דברים שהוא לא אמר. הרמב״ם לא אמר שאריסטו יכול להיות.
לא, יש להם השגות שכלית, או שזה בקשר לעולם הבא, יש לעולם הבא, יש משהו כזה?
שמה?
שגם ריטו ואלה חבר'ה יכולים להגיע,
כאילו
יש להם
חבר'ה. אם הם יכולים להגיע.
מבחינת השגה שכלית.
הבנתי. כן, יש משהו כזה שהוא אומר שהם הגיעו להשגות, אז יש להם איזה מין אחיזה ברוחני, במוחלט, כי הם הגיעו לכל מיני השגות. יכול להיות. אני לא מכיר משפט כזה, אבל אני חושב שהרמב"ם יכול להגיד שכל אדם שמשיג. עכשיו, גם אתה, אני חושב, תרצה, לא? למשל, אני אגיד לך, יש איזה גוי שהציל 1,500 יהודים, איך קוראים לו?
שילדר,
נכון? מה אתה חושב? יש לו עולם הבא או לא?
חושדינק.
יש לו או לא? יש לך ספק שבן אדם שלו עולם הבא? לי אין ספק שיש לו עולם הבא. לי אין ספק.
כל המציל עולם הבא.
סתם, הביא דוגמה, לא משנה. אמר בן, אז הוא אומר לך. הוא הגיע לאיזו השגה רוחנית, הגיע למשהו. הגיע למשהו, לא יודע, אם הוא הגיע. אני מסופק, אגב, לגבי העולם אריסטוטלס. כשאתה קורא את אריסטו במקור, כן? צריכים להבין שגם הרמב״ם, אני חושב שהוא לא קרא את אריסטו במקום, לא היה לו את המטאפיזיקה, לא היה לו את המטאפיזיקה של אריסטו. לא היה לו ביד, היה לו רק כל מיני תרגומים, כל מיני דברים שעברו דרך אלכסנדר האפרודיסי, וכל מיני מעברים כאלה, דרך אנשים שכבר היו אסלאמים, והם כבר עיצבו את אריסטו, כמעט, הם לאט לאט שמו לו, עשו אותו דוס כזה, וזה, הוא לא, אבל כשאתה קורא את אריסטו נטו, כן? יש לך ספק אם הוא הגיע ל... אני לא יודע, אני אומר לכם את האמת. ודאי, אני קורא יוונית שוטפת, אבל כיוון שכבר מישהו תרגם לעברית, אז העדפתי לקרוא בעברית.
אז גם
זה כבר. לא, שם, השאלה במקומה. כשמישהו לקח את הספר המקור, ומתרגם אותו מיוונית לעברית, ברור שיש לנו תמיד בעיית תרגום. לא אקדמי, אבל לוקח למקור ומתרגם. אז זה בסדר. הם עשו את זה עם, כבר עם פירושים, עם דברים הכניסו פנימה.
הוא איבן טיבון במורה מוכן.
הם עיצבו.
מה
איבן טיבון עשה למורה מוכן?
חסלה שם את הדעות שלו, זוכר
כזה. מה אתה אומר? מה אתה? ככה אתה מוציא לאז על איבן טיבון? זה נחשב אחד התרגומים הכי טובים שנעשו אי פעם. ותדע לך שהרבה חוקרים עד ימינו מעדיפים אותו על כל התרגומים האחרים. אז למה אתה מעליל על איבן טיבון שהכניס את דעותיו? כל מתרגם במובן מסוים
מתרגם כפי כוחו. להגיד שהוא הכניס את דעותיו, וואו. לא מיני ולא מקצתי. אתה יכול לחלוק על פירוש זה או פירוש אחר. דע לך, זה נחשב תרגום מצוין, מצוין. יש בעיות וקשיים, יש מודעויות. אומרים שהתרגום החדש, אני לא יודע ערבית, זה בעיה, אני לא יכול להעריך את זה באופן אישי. אז אומרים שהתרגום החדש של שבץ הוא תרגום מצוין, כי הוא באמת, הוא גם יודע ערבית מצוין, והוא גם מודע לכל המחקר שנעשה בעשרות שנים האחרונות, וריאציות מאוד עדינות בתוך השפה של הרמב״ם, ולשים לב לכל מיני חילוקים עדינים. אז הוא... אבל אל תוציא לה, זה לי בן טיבון. זה ממש לא. אם כן, אנחנו לא מפחדים. שמעתם? לא מפחדים. מהגילויים המדעיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכל הגילויים המדעיים. ואם יש בעיה, זה בעיה לאדם המאמין ולדתיות שלו, אז הוא צריך איכשהו להתחיל לעשות עיצוב מחדש. וכו' וכו'. כמובן גם הרב קוק אומר לנו למה לא לפחד. כי הדעות האלה גם חלקן משתנות. זאת אומרת, גם צריך לזכור את העובדה הזאת שלפעמים דעות מדעיות, יש בהם איזה ממד זמני. לא צריך לקחת אותם כקדוש, קדוש, קדוש. זה גם נכון. אבל לא זה מה שמטריד אותו. מה שכל כך יפה, לדעתי, זה המשפט, שהוא אומר שהדעות המדעיות הן מאתגרות אותנו, ואנחנו מתרוממים על ידם, ולכן לא אכפת לו אם הן הולכות להשתנות.
אבל הרי יש, אני לא זוכר בדיוק איזה מדען אמר את זה, אבל הוא אמר שההגדרה של עובדה זה דבר שאפשר להכחיש אותה.
לא עובדה, זה... זה נכון, זה פרופר, זה פרופר.
את הרב קוק, הוא בהגדרתו אי אפשר להכחיש אותו, כי כל דבר שתזרוק מולו פשוט יבלע את זה.
כי הוא לא טענה מדעית.
לא, יפה, לא, אבל בסופו של דבר יש טענות שאנחנו טוענים.
אתה אומר דבר יפה, בוא נגיד אותו, רק שנייה אחת. יש אדם בשם קארל פופר שהוא דיבר על על העניין של מהי תיאוריה מדעית. מהי תיאוריה מדעית? והוא אמר שתיאוריה מדעית היא כזאת שניתן להעלות על הדעת אפשרות להפריך אותה. כלומר, יש איזושהי אפשרות להפריך אותה. וכל תיאוריה שאין שום דרך להפריך אותה, היא איננה תיאוריה מדעית. זה היה. עכשיו, זו טענה מאוד מאוד יפה. בתחומי המדע, כלומר מדעי הטבע, היא מצוינת, אבל היא לא מתחילה כמובן במדעי הרוח, מכיוון שמדעי הרוח אין שום דרך להפריך שום עמדה. עכשיו, יש כאלה שיגידו, אוקיי, אז כל מדעי הרוח הם סתם דיבורים באלמה. יכול להיות, ובאמת היו פילוסופים, היו פילוסופים לא מעטים, שהסיקו את המסקנות מהגאה, זה נקרא, בפילוסופיה המחמירה, זה נקרא פוזיטיביזם לוגי, שהם טענו שכל משפט שאין מאחוריו איזשהו משהו כזה ברמות האלה, הוא משפט שהוא חסר כל משמעות. היום, עברו עוד איזה 100 שנה, אנשים קצת נרגעו, ואנחנו יכולים להבין שמדעי הרוח והמטאפיזיקה וכו', אנחנו יכולים להאמין שיש לדברים תוכן. כמובן שאם מישהו בא בצורה מחמירה ואומר, אני רוצה שהאמירות הרוחניות שלנו, כאלה ואחרות, יעמדו במבחן העמדה המדעית, כמו תיאוריה מדעית, אז נכון הלוח סבא, אין מה לעשות, אין שום דרך להכריע אם שפינוזה, הגל או קאנט צודקים. אין שום דרך, אין שום תיאוריה בעולם שתפריך את זה, אין שום ניסוי בעולם שיפריך את זה. מה שהרווחנו מפופר, זה צריך להבין, שפופר נתן פה איזו הגדרה לתיאוריה מדעית, שהיא בת הפרחה, ועל ידי זה גם הוא הראה את ההתקדמות שהתיאוריות יכולות לעבור. לכן זו הגדרה מאוד יפה ומאוד חשובה. שעל ידי זה שאתה מציג תיאוריה ואפשרות ההפרחה, למשל אתה אומר המרחק מפה עד הירח הוא 1,000 קילומטר, כן? ואז אתה שולח קרן אור והיא חוזרת והיא 1,100, אז אתה אומר לא, או אתה קובע איזה תיאוריה שממנה משתמע שהמרחק של הירח נגיד, הירח צריך להיות בסיבוב מסוים, ואתה בודק את הירח ואתה רואה שהוא לא בסדר, אז התיאוריה נופלת. כלומר, אתה מזה מרוויח את השלב הבא של התיאוריה הבאה שגם אותה אפשר להפריך. הוא הראה פה איזה, את הרעיון הזה של איך מתפתחות תיאוריות מדעיות ואיך אפשר להפריך אותן. וזה דבר מאוד מאוד יפה בתחומי הפילוסופיה של המדע, אבל זה באמת לא קשור לעניינים אלה. ולכן גם אמונה היא כזאת שהיא באמת באה ממקום אחר לגמרי. היא באה ממקום אחר. מה שאין, אולי, אם אתה כבר אומר את הדבר הזה, יכול להיות שהתפיסה הדתית שלנו, התפיסה הדתית שלנו היא תמיד יותר מוגבלת, לא האלוקי, התפיסה שלנו, ולכן כל פעם כשנעמוד מול משהו אנחנו נעבור גם כמו מין תהליך של התפתחות מדעית, אנחנו נעמיק ונתפוס בצורה מעמיקה יותר את העולם הדתי שלנו.
יש דברים שאנחנו לא יכולים להכחיש. אחרת האמונה שלנו פשוט מתפרקת.
יפה.
לאחר סיני דברים כאלה.
אז תשמע, כל דבר צריך לבדוק לגופו, אבל כיוון שהזמן חלף, אז אני לא יכול, אבל אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, את הפסקה הזו, יש כאן פסקה באמצע האיגרת, שהוא מנסה להראות מה זה הליבה, מה זה הליבה, שעליה אף פעם שום תיאוריה מדעית, לא משנה מה, אי אפשר יהיה לפגוע בה. סליחה?
לא,
אתה יכול להחזיר, ובפעם הבאה אני אביא אותם. אני כבר לקחתי על עצמי להיות מוביל הדפים.
באמת,
נכון,
צריך
מזכיר דאון במפורש. כן, כמה פעמים?